ארבע לשונות של גאולה. ויצאתי והצלתי וגואלתי ולוקחתי. וכנגדם תקנו ארבע כוסות. יש לשון חמישית. והבאתי. הבאתי, לא מזכירים. כתוב במשנה שקוראים האגדה, אז דורשים עבוד אמינו, ודורש כל מילה, ככה אנחנו נגיעים, דורשים ומפרשים כל מילה, מילה, עד שגומר הפרשה כולה. לא גומרים. מסיימים באמצע. מגיעים עד והביאנו למקום הזה, עד ולא עד בכלל. מי והביאנו לא דורשים. כאילו יש פה איזה הסכם שלא לדבר על ארץ ישראל. אין כוס חמישית כנגד והביאסי אל הארץ, ואין דורשים מי והביאנו למקום הזה. למה? זה לא ברור. אברבנאל, בפירושו על האגודה, מסביר שאלת התינוק, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. הוא אומר שבעצם קורבן פסח הוא קורבן תודה, או כידוע בית קורבן תודה יש לחמי תודה, ושני מיני לחמים, יש חמץ ויש מצה. אם כן, שבכל הלילות אנחנו אוכלים לחמי תודה, חמץ ומצה. והלילה הזה אוכלים לחמי תודה, רק את המצה של לחמי תודה, ואיכן החמץ שבלחמי תודה, זה שאלת התינוק. כותב לך שם ספר, והנה היא שאלה גדולה, ואין עליה תשובה. מה התשובה? במקרא ביקורים, בפרשס כיסובוי, אומר רשי, הפרשה מתחילה בעבד ביקורים, ובמקרא ביקורים, אומר רשי, לומר שאינך כפוי תודה. כפוי טובה. לכן צריכים להביא ביקורים ולהגיד מיקרו ביקורים, לא להיות כפויי טובה. אגב, מאמר מוסגר, הפרשה, סמיכות הפרשיות, סוף תצא שכירת המלאק. מיד אחריכם פרשת כתבו, קורבן אבירת ביקורים. מה סמיכות הפרשיות? פשוט מאוד. על מה בא המלאק? כתוב ברשי סוף פרשס ושלח. ויובי המולק, אומר רשי, על מה בא המולק? על כפיות טובה. משל לאדם שהיה מוליך את הבן שלו, והשגחה יתרה, ומצילי מכל מיני פורעניות, והבן נתקל באדם ושאל אותו, ראית את אבא? כך ישראל, הקדוש ברוך עושה להם כל מיני חסדים ונטועים, ופתאום הם שאלים, היש השם מקבינו עם עין? זה כפיות טובה. על כפיות טובה זו בא המולק. אם המולק בא על כפיות טובה, אז אומרת התורה מיד, כסובי, כשאתה נביא ביקורים, שלא תהיה כפוי טובה. צריך לדעת יסוד גדול בחוכמת הנפש. כשם שאדם שאינו מכיר טובה, עשו לו טובה והוא מתעלם ולא גומר ולא כלום, הוא כפוי טובה, זה לא יפה, זה לא טוב, זה לא מידה רעה. כך הפוך, אם אתה רואה אדם שמיד שמקבל איזה טובה, הוא ממשמש בכיסו, ואומר, אני אשלם לך, מידה זו היא מידה של כפיות טובה. כלומר, האדם הזה לא מסוגל להיות אסיר תודה. הוא מרגיש לא טוב, לא משוחרר. הוא חייב תודה. אז הוא רוצה להשתחרר מהמועקה הזאת, אז הוא אומר, אני אשלם לך. הוא מבטיח ששווה. אז מידה זו היא גם כמידה של כפיות טובה. איפה זה כתוב? בתוספות אבל זה דף ה'. הגמרא אומרת, משה רבינו אמר לישראל שהם כפויי טובה. הקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם? היה לכם לומר, אתה תן. ולא אמרו, אז זה כפיות טובה. שואלים תוספות, מה כפיות טובה? אמרו תוספות, למה לא אמרו אתה תן? מפני שלא רצו להיות אסירי תודה. מוכל טובות, ובבד שלא להיות כפוף ומשועבד, להיות אסיר תודה. אז רואים שמישהו כך, זה גם כמידה של כפיות טובה. אם כן, נשאלת שאלה. אם אדם לא משיב טובה, אז הוא כפוי טובה. אם אדם כן רוצה לשלם, שוב כפוי טובה. אם כן, מה יעשה בן ולא יחתו? מה פירוש? איזה דרך ישור שיוב לו עודו? התשובה היא, כשאדם מקבל טובה, אסור לו לדבר על תשלומים, על תשלום. הוא יאמר, מו אשיב להשם, כל תגמולו יהיה אלוהי. אני אף פעם לא אוכל להשיב תודה. אני מרגיש כולו מקבל. אין לי במה להשיב, אין לי במה לשלם, כך צריך להיות. אבל עבר זמן, חייב באמת כן לשלם משהו. אחרת הוא באמת יהיה כפוי טובה. כך קורה עם ישראל. בליל פסח, ישראל צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, מושיב להשם, כל תגמולו יעלוי. אין לי במה להודות, אף פעם לא אוכל לשלם את הטובה. זה בליל פסח. אבל אחרי שיעבר זמן, מגיע חג הביקורים. זה בעצרת. כי אז מביאים כן ביקורים. ואומרים לקרוא ביקורים. לא אומר שאין לך כפוי טובו. אז צריך להודות. אבל לא בליל פסח. זו הבחנה שבליל פסח זה רק מצה. ולא חמץ. הרי יש מקור אבל בליל הזה שהמצות של ליל פסח הם נחמי תודה של מצה. זה כתוב ברמו בשולחן ערוך. הרמ"א בשולחן ערוך כותב, נהגו לעשות שלושת המצות של ליל פסח, של הגודל של פסח, מעיסרון אחד כדרך לחמי תודה. בלחמי תודה יש לחם חמץ מעיסרון אחד, ויש לחם מצה, אבל במצה זה מתחלק לשלוש, חלות, רקיקין, רבוחה. החמץ, כקרות גדולות, זה רק סוג אחד, חמץ, ובמצה זה שלושה סוגים. חלות, רקיקים, רבוחה, והם כולם מיסרון אחד. אז כותב הרמ"א שבליל פסח, המצות, שלושת המצות, יהיו מיסרון אחד, כדרך לחם המצה של לחמי תודה, בפירוש ברמ"א. אז כתוב מה שבבנאל אמר, שזה לחמי תודה, והשאלה של התינוק שאלה גדולה. המצה קיימת פה, והחמץ איננו. איפה החמץ של לחמי תודה? לפי דרכנו מתורץ פשוט. עלינו להבחין בין מצה לבין חמץ, זה כבר שאלת הזוהר, בפרשת תצווה שאל הזוהר. אם החמץ מתואף כל כך, שיש עליו קראת, ויש בל ירואה, אז איך פתאום מגיע לחג העצרת, התורה מחייבת להביא שתי הלחם, והתורה מקפידה חמץ דאפנה. הרי חמץ מתואף. אז מה פתאום שתי הלחם שבחג העצרת צריך להיות דווקא חמץ? אומר הזוהר שחמץ לא מתואב. אנחנו יודעים שחמץ הוא לחם אנשים. מצה זה לא לחם אנשים. אלא משל למלך, שהבן היה חולה, והרופאים אמרו שאסור לאכול לחם אנשים, הוא חייב לאכול מיכלה דיאסותה, מחל רפואות. גזר המלך שכל עוד שהבן חולה, בל יראה, בל ימצא לחם אנשים בבית הזה. יחלים, יאכל לחם אנשים. כך ישראל היו זקוקים. למיכלה דמנותה, מיכלה דעשותה, אז בל יראה, בל ימצא חמץ, לחם אנשים. אבל בעצרת, כבר כן, חמץ תאפנה. כלומר, המצה היא כולה התערותא דלעילא, פסיביות. היא לא לחם אנשים, דקו שתוסס, מחמיץ, ואז דווקא המימוש האישי שלו, שהוא נהיה לחם אנשים. הרי כל דבר, הזכרנו לא מזמן, גמרא בברוכס, סוף פרק אין עם דין. הגמרא אומרת, מי דכסיב, עין לא ראתה, אלוקים זולתך, זה יין המשומר בענבה מששת מברשת. מה פירוש? אמרנו, יש שני מיני יין. יש יין מגיתו, יין מגיתו הוא צדיק אמור, מעולם לא תסס, לא החמיץ, לא אלה קמחים, שמרים, אבל הוא לא יין, הוא מצנבים, הוא פסול לנסחים. לעומתו יש יין כן אמיתי, שהוא קשה לנסחים, אבל היין הזה יש לו עבר לא נעים. יש לו קופה ששרצים מאחוריו. הוא עבר תהליך לא יפה. הוא תסס והחמיץ וקלקול, עד שזכה להיות יין טוב. חמץ, אומרת הגמור בפסוחים, דף למד ח', חמץ עיסה המחמיצה, עד שהיא זוכה להיות לחם אנשים, היא עוברת תהליך של קלקול. נקרא נוקשה, נוקשה, סיור. זה נפסר, אבל בסוף הוא זוכה להיות לחם אנשים. אז כל מימוש עצמי מוכרח לעבור תסיסה וחימוץ ולהיות עד שהוא זוכה לשלימות. זה נקרא יין טוב, אבל זה לא בעיה, זה בעיה. אז כל אחד יש לו חד הנראה אותה. היין מגיתו אין לו את הבעיו, אבל הוא צריך לגומו, אבל הוא לא יין. היין האמיתי הוא כן יין, אבל יש לו את העבר של חימוץ וקלקול ותסיסה ואלה. להיות טרטל לטיבוטה, בעולם הזה לקה. אז זה נאמר, עין מהי דכתיב? עין לא ראתה אלוקים זולתך, זה יין המשומר בענבה. יין שכאילו כבר עבר את כל התהליך של להיות יין המשומר, עוד בענבים, שלא יצרח לעבור את הנתיב האיסורים של הקלקול, עד שיזכה להיות יין גמור. אלא יין המשומר בענבה, שמיד בענבים הוא כבר כאילו יין גמור בשלם. אין בעולם הזה, בעולם הזה לקה. עין לא ראתה אלוקים זולתך. התארת לטיפוס הזה לא שייך, אין. אם כן, כל יצירה עצמית דורשת תסיסה וחימוד וקלקוד יריד לצורך עליה. וזה ההבדל בין לחם מצה ללחם חמץ. לחם החמץ הוא מימוש עצמי והוא תסיסה, ואילו במצה, תופח טילטוש וצוינון, מקים על העיסה, לא נותנים להרים ראש, רק כולה התערות הדלילה, כולה פסיביות. אז המצה התערות הדלילה, והחמץ זה כבר יצירה מימוש עצמי. זה ההבדל בחמץ ומצה. בליל פסח שאמרנו שאדם צריך להיות במצב, בתחושה של מואו של השם, כולי קבלה, רק מקבל, לא עושה כלום, אז ממילא המצה היא המבוקשת, וחמץ אסור. אבל כשמגיע זמן השבת טובה בהבאת ביקורים, אז התורה דורשת להביא שתי הלחם ודווקא חמץ, חמץ תאפיינה. אז בעצם לתודה יש גם כן שני מיני לחמים, כמו כל תודה. אלא החמץ מיד בליל פסח, המצה, והחמץ נדחה לאחר הזמן, הוא התשלומים. החמץ של לחם, שתי הלחם, הוא תשלומים לחמץ שלא היה בליל פסח. מהם המוסגר? ונבין בזה כמה דברים מעין שבת הגדול. שואלים הרי למה קוראים שבת הגדול, כל אחד אומר טעמים, אנחנו אומר עוד טעמים חדשים, שני טעמים. כתוב, מן הגשכנז הקופנים, שבשבס הגודל אומרים, אומרים את הגודל של פסח. כתוב בסידורים, עד כאן אומרים בשבס הגודל. והגרוב בשבילם שכנור צובח על זה. הרי כתוב שלא, יוחם מראש חוידש, יוחם מבוידיוים, תמוד לא אמר, בשעה שמצא מרוא מונחים לפניך. אז מה פתאום תקנו הקהילות לומר את הגודל של פסח בשעה שיש עוד חמץ? בפרט שידוע הגריז שזה דין הגודל המצה, כמו שיש הגודל הכוס. הרי התוספות מסבירים שעם ארבע כוסות, כל אחד ברכה עניין בפני עצמו. מה זה ארבע כוסות? קידוש על הכוס, הגודל על הכוס, בקת המזון על הכוס, והלל על הכוס. אז אומר הגריז שגם צריך להיות הגודל לא רק על הכוס, אלא הגודל על המצה. אז צריכים מצה, מונחים לפניך. אז איך פתאום יתקנו להגיד הגודל, שיש חמץ לפניך, והפסגות, מנהג מוזר, והגרוב ביטל את המנהג. אבל יש עוד נקודה, מפטירים ואורבו, בשבס הגודל. ועל זה ביקוח בקהילות כבר, מתי כן, מתי לא, כשחל שבס הגודל, ערב פסח שחל בשבס, אז יש אומרים שלא לומר ואורבו, ואנחנו נזיר. כתוב, ואורבו לשם, מה שמפטירים משבת הגדול, ואורבו לשם מיחס יהודו בירושלים, משונה. אנחנו מכירים כל מיני מנחות, איפה יש מיחס יהודו וירושלים? יש מיחס יוריד, יש מיחס חויטה, יש מיחס כנועית, יש מיחס הוימה, איפה מיחס יהודו? מה זה מיחס יהודו וירושלים? מה זה מיחס ירושלים? יש מיחס ירושלים. הגמור אומר במסכת שבועס, זבתזבוב, כשקידשו את חומת ירושלים, אז במח קידשו את החומה, חינכו וקידשו את החומה, כתוב בפוסק בשתי תודות גדולות, אז חושבים שהבהימות, הקורבנות, לא. אומרת הגמרא, לא. בלחמי תודה הקריבו תודה, ובלחמי תודה קידשו את החומה. איזה לחם? אומרת הגמרא, יש שני מיני לחם, יש חמץ ויש מצה, ובלחם חמץ דווקא. גדולות. גדולות, אומרת הגמרא, איזה חלות גדולות של חמץ, שהן פי שלוש של המצה. המצה זה שליש. אז שתי לחמי תודה של חמץ, קידשו, חינכו את חומת ירושלים. מה אתה עמד בו? מה כל העניין? הקופנים מצאנו כבר לפרש את הפסוק הקשה, ואור על השם מיחס יהודו וירושלים, כלומר, רש"י אומר במנחות מ"ו, שלחמי תודו יקרא מינכו. תוספות חולקים, אבל רש"י אומר את זה. אם כן, לחמי תודו נקרא מינכו, ואור על השם מיחס ירושלים, המהלך מתוידו שבזה קידשו את חומת ירושלים. מה העניין פה? קידוש חומת ירושלים, הרי זה כבר העניין של הקור הסטויבו, הקדוש ברוך הוא, שישראל עבדו. צריכים להזכיר פה מה שהתחלנו ודילגנו, אז צריכים לדבר את הבריכות קצת. יש קושיה, קושיה לבקינו. הקדוש ברוך הוא הסתדר די טוב לבדו, ולא ביקש עזר, לא ביציאת מצרים, לא בעשור מקס, ולא בקריעת ים סוף. קריעת ים סוף, השם ילחם לכם, אתם תחרישון. מגיע לבי עשור אורץ, אז ישראל צריכים להילחם, לכבוש את הארץ. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא יכול להסתדר לבד. אם הוא יסתדר לבד בכוח הרבה קושיים עד כאן, מה פתאום לכבוש את ארץ ישראל זקוק לעזר שישראל ילחמו? וכי באמת לחמו, והיה פסוק בתהילים צופח ואומר, כי לא בחרבום יורשו אורץ וזרו יום לא ישיר לומר, כי מיכו זרו יחובר פונך או קרץ יסום. אז הכל היה מעשה השם. אז למה לבקש עזר כביכול מדומה שישראל צריכים להילחם? את רואה שזו קושיה של הבל. ארץ ישראל יש לה שתי בחינות, כבר הרחנו בזה הרבה. קדושת נחלו, אבל גם קדושת מקדוש. ובביקורים מוזכר שני הדבורים, במיקרו ביקורים גם כן. כתוב במיקרו ביקורים, ויביאנו למקום הזה, ואיתן לו נסעורץ הזויס. אומר רשי, ויביאנו למקום הזה, זה ביסה מקדוש. והייתם לנסורת הזויס כפשוטוי. שאלים המפורשים, 440 שנה קדמה בי הסורת לבי אין המקדוש. למה מזכירים את המקדוש קודם לארץ ישראל? והייתם למוקם הזה זה ביס המקדוש, והייתם לנו את הארץ הזויס זה ארץ ישראל. התשובה הכל לארץ ישראל. רק שתי בחינות בארץ ישראל. ארץ ישראל לבחינס נחלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נחלו, וזה מחייב הקדוש הזרועים דיקה, שמצוות התלויות בארץ, פרומס, מיינסרס, כל הדברים האלה, כל המושגים של סדר זרועים, זה קדוש הזרועים, בתור נחלו, קדושת אדומו, קדוש בקרקע. אז אם כן, ארץ ישראל שתי בחינות, בחינס נחלה ובחינס מקדוש, וזה מזכירים, והבאנו למוקם הזה, זה בחינס מקדוש של ארץ ישראל, והייתם לסעורת בחינס נחלו של ארץ ישראל. אם כך, ארץ ישראל היא גם מקדוש השם. אז מקדוש אנחנו כבר צריכים לעשות למען השם. כל מה שהקדוש ברוך עשה בשבילנו, הוא עשה לבדו. לא עושה נפלאות גדולות לבדו. אבל כשמגיע לכיבוש האורץ, הרי זה התפקיד שלנו. בזה אנחנו כבר משיבים גמול הקדוש ברוך, שאנחנו עושים מקדוש למענו. איך אומרת התורה, ונכבש האורץ לפני השם. אנחנו נופשים את הארץ למען השם, לעשות לו מקדוש, ועושו לו מקדוש. אז מה פירוש שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה? זה כבר תפקיד שלנו. זה כבר השבת גמור שלנו. העניין של כיבוש ארץ ישראל. עד כמה חז"ל העריכו את העניין של התורך שאנחנו צריכים לעשות. כתוב בתהילים על דוד המלך, אשר נשבע לשם נודע לביאתי. אם אובוי בוי אל ביסי, אם אלה על ארץ יצוי, עד אמצו מוקים לשם משכונו את לביא יעקב. וטרח ונדד שינה מעיניו, אומר הספרי, דרוש וחקור, ואחר כך יאמר לך נביא. כל הדרישה והחקירה מיותרת, מוכרחים להמתין בסוף שיבוא נביא והוא יגיד. אז כל העבודה של נדד שינה מעיניו, דוד המלך, מיותר, מפני שהיה בסוף מוכרחים שהנביא יגיד. אז משמע כל התורה והיגיעה הגדולה הזאת, התרץ התורך הוא המבוקש. צריכים לטרויח עד אמצו מוקם לשם, ישכון נסילה ביינקב. הרי אמר הירושלמי, כל אלה הלופים שמייסו במי דוד במגיפו, למה? אף שלא ביקשו את המקדוש. הרי כבר היה מוכן דוד המלך לבנות את המקדוש, וכבר הכין את כל ההכנות הדרושות, כמו שכתוב בפוסק, ואני אחינויסי, ואני בעוני אחינויסי, אשר לעזוב לעזוב, אשר לכסף לכסף. פתאום הגיעה פקודה מהנביא לסגת, אתה לא תבנה הבית, ביחו שלוי מהוי בני הבית, ודוד נסוג, וזהו. בישראל אין מקדוש, לא אכפת להם. יש מקדוש, אין מקדוש, לא מעניין אותם. אומר הילקוט, אומר רק לשבורך לישראל, אם תרנגולתו של אחד מכם הייתה עובדת לו, כמה בתים וכמה חצרות היה מחזר ומהפך אחריה, ו- ואתם אין מקדוש, כבר היה מוכן להיות מקדוש ואין מקדוש, ולא אשפט לאף אחד, ישן טוב. אז היה כפדה, והיה מגייפה בגלל זה. אם כך, אז דוד צריך לתרוח. אז ישראל צריכים לכבוש את הארץ, ונריך בשורץ לפני השם. אבל מה פירוש שהקשבור יעשה את זה לבד? מבחינת נחלה היה עושה לבד. אבל אנחנו מדברים על ישראל מבחינת מקדש, שזה העבדה שלנו. הרמב"ן אומר בחומש, שהקשבור לא גילה לאברום, את המוקוים, השערות, השערקו, והנה אברום תורח ונודד מארץ לארץ, ממלוכו למלוכו, עד הקשבור גילה לו. למה לתרטר את אברום? התרץ מפני שנגיע לארץ ישראל צריך תוירח והגיע וביקוש וחיפוש עד אמצע מוקוים. זה לא הולך ככה, לצנוח ככה ישר לשם. נמצא שאי אפשר בליל פסח להזכיר את ביאס אורץ. מפני שביאס אורץ מזכיר שאנחנו עשינו, שאנחנו בנינו. אנחנו כבשנו את ארץ ישראל, נלחמנו. וזה כבר הקורס טויבו. ואמרנו שבליל פסח אסור להזכיר שום תשלום. אנחנו נשלם. לא. מדברים רק שאנחנו פסיביים, כולנו קבולה. רק מקבל, ולא נותן כלום. אז ממילא זה מונע מלדבר על ביאס אורץ בליל פסח. אז אין כוס כנגד ואיבייסי, ואין דורשים מי ואיבינו למוקם הזה, כבר לא דורשים. לא רוצים להזכיר את ארץ ישראל, בגלל שאם מזכירים ביאס אורץ, מזכירים עם זה שאנחנו נלחמנו, ואנחנו עשינו, אנחנו עושים משהו כגמול, ואמרנו שאסור להזכיר שום השבת גמול בשעה שמקבלים את הטובה. לכן בפסח זה רק מצה אמרנו, ולא חמץ. חמץ זה מימוש עצמי, זה של יצירה עצמית, התערות על ולטטה, ובפסח צריך להיות רק מצה. כשמגיע הזמן של השבת גמול זה ביקורים, חג העצרת, אז חמץ תאפנו, אז כן חמץ. ואז כן, אומרים מיקרו ביקורים, מביאים ביקורים, ואתו הנה ואיסי את ראשית תחוי אדומו, ושבים גמול לבעליה, זה כשמגיע הזמן, אבל לפני כן לא. זה כל העניין שהתשובה על השאלת התינוק, שאומנם יש, לתודה הזה יש, אבל זה יהיה אחר כך. נזכיר את זה אחרי כן בהבאת ביקורים, בחג העצרת, אבל לא בחג, עכשיו פסח לא. יש רדק מעניין, הגמרא אומרת בסנהדרין דף צדיק דלת שחזקיהו היה צריך להיות אמור, הקדוש רצה לעשות קץ וחזקיהו יהיה משיח וכולי, אלא מה קרה? חזקיהו לא אמר שירה, אז היה כפוי טובה, לכן נסתם הקץ. אומרת הגמרא, יש פסוק שם בישעיה, למר בעמיסרו, למר במם סתומה באמצע תיבה. לומר, היה צריך כבר להיות קץ ונסתם, זה גמרא. למה בעמיסרו, מם סתומה באמצע התיבה. כותב הרדק במקום, לעומת מם סתומה בלמה בעמיסרו, שזה חריג, באמצע התיבה, יש בנחמיה פסוק, חומות ירושלים, שהם פרוצים, כתוב מם סופית פתוחה. אומר הרדק, שתיקון חורבות ירושלים, לסגור חומות ירושלים הפרוצים, זה תיקון לחטאו של חזקיהו, ששם מם סתומה באמצע התיבה. אם כן, נשי ישראל עשו כשאנשק נסע גדולו, כשבנו את ירושלים במסירות נפש גדולו, כמו שהפסוק מתאר, שהיה יד אחת וחזת בשלח, והיה בעוני, במחסור, כל הפסוקים שם, אז היה מסירות נפש גדולו, בבניין חורבות ירושלים, חומת ירושלים. בניין חומת ירושלים זה כבר השבת גמול והקודש ברוך הוא שאנחנו בונים את המקדוש, עיר המקדוש, עיר הקודש המקדוש. אז בניין ירושלים זה כבר השבת גמול והקודש ברוך הוא. אז כשקידשו את ירושלים, במה קידשו את ירושלים? בלחם חמץ של טוידו. מפני שזה הקורס טויבו לקודש ברוך הוא, ושתי, כתוב תודות גדולות, אומרת הגמורה גדולות, גדול שבין לחם. וזה החמץ, שהוא גדול, גדול בכמות. אז הוא יותר גדול מהמצה, שזה שליש. אז למה דווקא לך מתוידו של חמץ? בגלל שזה השבת גמול, הקודש ברוך הוא שזה. זה היה כשזמן שבת המקדוש היה קיים, אז בפסח היה רק המסרות הדלילה, ואז היה מצה ולא חמץ, ואחר כך כשהגיע הצרס, אז הקריבו שתי הלחם חמץ, וזה התשלומים למה שנחסר בליל פסח. אחרי שנחרב המקדוש ונחתנו, הדאגו הקהילות, מה יהיה על החמץ שבתודעה, שכבר על היום אין לנו, הרי חסר פה, בלחמי תוידו של ליל פסח, יש מצא, שאלת הבבנל, ומה עם החמץ? תקנו הקהילות שיאמרו בשבס הגודל, אז יקראו את הגודל על החמץ, מפני שצריך להגיד גם הגודל על החמץ, וזה עושים בשבס הגודל, וגם מפטירים ואורבו, ואורבו לשם מיחס ירושלים. מי זה מיחס ירושלים? לחמי תוידו שקידשו בהם את ירושלים, וזה לחם חמץ. אז שבס הגודל, הייתי שאלו למה שבס הגודל לפני פסח, זה אחרי, לא קושי, אז אי אפשר לעשות לאחר. אז ממילא, אז כל העניין של שבס הגודל הוא להיות משלימים את מה שנחסר לנו, הגודל החמץ, החמץ של ביקור, חג הביקור, שתי הלחם. אז זה שבס הגודל. מתי שייך כל זה? כשבאמת לא חל בשבס. אז לא חל בשבס, אז אומרים את הגודל, בשבס, וזה על החמץ. אז צריך להגיד, הגודל על החמץ. וגם מפטירים ואורבו, מיחס יהודו, שאין מיחס חמץ. אבל אם חל ערב פסח ליל בשבס, אז כבר אין חמץ כשבמיחה. אז במילה אין טעם להגיד הגודל, לא אומרים את הגודל. וכך אין מפטירים ואורבו. ובזה המנהג לא לומר, נכון, אין לומר ואורבו. אז זה העניין של מיחס יהודה וירושלים, שזה הלחמי תוידו של חמץ, שזה דילגנו בליל פסח, ואנחנו משלימים את זה, אז בזמן המקדוש היו משלימים את זה בעצרת, ואנחנו עושים את זה בשבס הגודל. אז ממילא יש לנו כבר שני טעמים חדשים, למה קוראים לשבס הגודל, שבס הגודל. אז זה מזכיר את השתי תודות גדולות, לחמי תוידו גדולים שזה חמץ, אבל יש פה עומק יותר. הגמור אומר במציע דף יהוד, אומר אבי יחנון, לא גודל גודל ממש, ולא קוטון קוטון ממש, אלא גודל וסומך על שולחנו וזה קוטון, וקוטון ואין סומך על שולחנו וזה גודל. אז כשאנחנו עושים מימוש עצמי, עבודה שלנו, התערות הדלטטה, אין סומך על שולחנו וזה אנחנו גדולים. אז בשבס הגודל, קוראים שבס הגודל בשני טעמים, בגלל הלחם החמץ שהוא גדול, כיכר גדול, או בגלל גם שאנחנו לא סומך על שולחנו וזה עושים יצירה עצמית, מימוש עצמי, אנחנו עושים את החמץ, שזה יתרותא דלתתא, מילא זה שבס הגודל. אז אם כן, זה מתרץ את העניין, למה בליל פסח לא שותים כוס חמישי. כתוב בשולחן ערוך, מי שבכל זאת כן רוצה לשתות כוס חמישי, יש לו תרופה. יגיד עליו הלל הגודל. אם אומרים הלל הגודל, הבעיה נפתרה כבר. מה? מה התרופה הזאת להגיד הלל הגודל ו... כוס חמישי. מה זה הלל הגודל? זה פרשה מוזרה. פרק בתהילים. מתחילים מאויסיורים גדולים, משישים ברשיס, עוברים את ההיסטוריה מהר מהר, ונצרים באמצע. לסיחו מלכם מורי כדולים חסדוי, לאג מלכבושם כדולים חסדוי, איך ההיסטוריה נגמרת פתאום בסיחו מלכם מורי ובאויג מלכבושם, מה זה פתאום שם באמצע? שאין את רבי לחוסי, בפירוש שלי גם. הסירה ציוי נשאלים, מה פשט? מה זה הלל הגודל? הגמור אומרת, חובוב קילו אלום חסדוי כנגד 26 דורות שלא ניתנה תורה בעולם ניזון בחסד עליון. לא היה שום עבודה שלנו, לא היה תורה, אז היה חסד עליון חך משמיים, העולם ניזון בחסד. קילו אלום חסדוי 26 כנגד 26 דורות שעדיין לא היה תורה בעולם, אז היה העולם ניזון בחסד. ידוע הרמב"ן בתרשס אחרי שעל טעמי המצוות שהם רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה ציונים בעלמא. כלומר, הפנימיות, העניין של המצוות כפנימיות, הסיבתיות, יש נזכיר עוד מילה, אני אקח זמן קצת. בעירו, כתוב בפרשס בעירו, בעירו לא אובויס וכן שקי ושמי אביי לא ידעתי. התקשו הראשונים מאוד מאוד בזה. הרי יוזכר כן שם אביי באברום, מה אני אביי? מה זה שם כן שקי, מה זה שם אביי? ידוע מערב שאמר ששקי זה הניסים. כלומר שזה טבע, הוא אמר ש... אין נזכה בעריכות. אבן עזרא אומר שכאילו שדאי משדד הטבע. יש הנהגת טבע, ואמרו הקדמונים אלוקים בגימטריה הטבע, כידוע. יש הנהגה של שידוד מערכת הטבע, שזה ניסים, וזה שכאילו שקאי. אבל יש מדרגה עליונה יותר, מה שהמקובלים מעריכים, ששכר ועונש טבעי ולא גמולי. לא אומר, כשם שיש סיבתיות טבעית בארץ, שכל אחד מבין סיבה ומסובב, כך יש ברוחניאס, כל המצוות וכל העבירות הן בגדר סיבתיות רוחנית, שהחטא ימטיר דברו והמצוות מתקנות את העולמות העליונים, כל הספרי המקובלים בזה, שישראל מתקנים למטה, מחלוקת בגמרא בחגיגה, אם שמיים קדמו או ארץ קדמה, ושם בסילל, אומר מורה, ליצירה שמיים קדמו, לשכלול ארץ, מה פירוש? יש שתי הנהגות, יש הנהגה שהשמיים מנהיגים את הארץ, זה הנהגה הטבע, כל אחד יודע, אבל יש לאום הזה הנהגה רוחנית, סיבתיות רוחנית, שהמצפות בונות את העולמות העליונים, והעבירות מחריבות את העולמות העליונים, זה יסוד גדול במקובלים, לשחיים מריח בזה. וזה ארץ קודמת לשמיים. הארץ מנהיגה את השמיים. התחתונים, התארות הדלטטה, שהם בונים את העולמות. הזכרנו כבר הרבה פעמים את הפחיים ולוז'נר. הוא אומר, יבודה, כתוב בתהילים, יבודה כמיבי למולו בסבוך עץ קרדומויס. אומר הנפש החיים, מי יחיב את המקדש שלמטה? נבחד נצן, מזרדון, בקרדומות שלו. מי יחיב את המקדוש של מעלו? נבוכדנצר לא יכול להגיע לשם, הוא גוי. מי מחריב, מי יכול להגיע? ישראל, בבניסינו. אנחנו יכולים לבנות מקדוש של מעלו, יכולים להחריב מקדוש של מעלו. אבל הראש הזה ודאי אם היה בכוחו, היה מחריב גם את המקדוש של מעלו. אבל הוא לא מסוגל לכך, לא יכול. יבודה, יענש, כמידי למולו, בסבור נגדו, יענש כאילו הביא את הקרדומות שלו גם למעלה. אבל זה בלתי אפשרי לו, אבל המחשבה הרעה היה לו, אז יוודאי יענש כאילו מי ולמעלה גם כן את הסך העץ קדומות. אבל מי באמת החיב? ישראל והמנסים, הימים. אז בעניין זה סיבתיות רוחנית זה שם הוויה. שקה איזה ניסים, חריגה מהטבע. ההנהגה הרוחנית הכללית של הסיבתיות, תיימי המצוות ופטור פנימיות ופטור סיבתיות, זה רק בארץ ישראל כידוע, וזה רק לכם התנתרה. וזה מה שהרמב״ם פרשס אחרי אמר, שטעמי המצוות הם רק בארץ ישראל. אם נדייק יותר, אז אנחנו נחלק פה את ארץ ישראל ונעשה פלגינן. יש בספרי זוטה ועוד, ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן לשכינו. עבר הירדן חייבת במצוות התלויס באורץ מדוי רייסי, כך פוסק אבקי יויסי וכך פוסק החזניש. לגבי קדוש הזרועים, ארץ עבר הירדן כמו ארץ כנען. אבל השכוע השכינה, הרי כל ארץ ישראל היה מועמדת להיות, הרי דוד חיפש, דוד רצה, אמרת הגמור, בזבוך עם דת נ"ד, היה מחשבה לבנות את המקדוש לא בירושלים, אלא בעין איתום, שהוא גבוה יותר. המרשו אומר דבר יפה, הגמור מספרת בסוכה, שדוד קרא שיטין, פתאום התפרץ התהום. שאל המרשו, מה קרה? למה התפרץ התהום? אומר המרשו, דוד חפה בכתובת לא נכונה. הוא הרי חשב לבנות את המקדוש בעין איתום ולא בירושלים. אז הוא חפר שיטין במקום לא נכון, אז התפרץ התהום. אז מכן היה כל ארץ ישראל אפשר להיות מקדוש. אבל עבר הירדן לא, כתוב בספרי, רק בארץ כנען. עבר הירדן מערובו, שם מקום לשכינה. עבר הירדן נזרוכו, לגבי נחלו, לגבי קדוש הזרועים, זה דין כארץ ישראל לכל דבר. אבל לגבי מקדוש, הרי הנביא וישוע כתוב שאמרו לבני גוד, אם תמיה ארץ אחוזה שכם, היא תמיה, היא לא קדושו. בחינס נחלה יש גם לעבר הירדן. בחינס מקדוש יש רק לארץ כנען, עבר הירדן מערובו. שם השורס השכינה, ושם מיועד להיות ביס המקדוש. אז הבחנה פה בין נחלה לבין מקדוש. נחלה כולל לעבר הירדן, ואילו מקדוש מיועד רק לעבר הירדן מערובו. לכן עברו את הירדן בניסן, זה עכשיו לא יענה, לא נעריך בזה. הקופנים כך. הרי הייתה הנהגה של חסד עליון, בלי התערות ובלי מצוות, בלי מעשים טובים, 26 דורות. אז נגמרה הפריודה הזו, צריך להגיד שיר הלל הקדוש ברוך הוא, זה הלל הגודל. התוכן של הלל הגודל הוא להודות לקדוש ברוך הוא 26 דורות שנהג את העולם בחסד עליון, בלי שום מעשים מצידנו. אז זה הסיום הזה, הלל הגודל. אז מה אומרים בהלל הגודל? מתחילים מששת וראשית, עוברים 26 קילו אילום חסדוי, עד שמגיעים לסיום, איפה? בסיכוין ואוי, לא אומר עבר הירדן. וכיבוש עבר הירדן, בזה נגמר תקופה זו, שעברו את הירדן, אז שם יש את הרמב"ן. הרמב"ן אמר ארץ ישראל, לפי דרכנו דווקא החלק הזה, ארץ כנען. שם התחיל תקופה חדשה, שם הוויה פועל, צבאיות הרוחנית שאמרנו פועלת, הפנימיות, הטעמי המצוות פועלים, שם יש התערות הדלתתה, שארץ קודמת לשמיים. הרי כתוב בתהילים, הוידוי על ארץ ושומויים, ויורם קרן לעמוי. ארץ קודמת לשמיים, זה כבוד לישראל, שהארץ מונגה את השמיים, אז רק נתחדש שישראל פועלים בעולמות העליונים. אז אוידוי על ארץ ושומויים שהארץ קודמת לשמיים, וירם בדבר הזה קרן לעמויתי ללכור חסידות. למה מינה את ישראל למשרה גדולה זו להיות הם מנהיגים את השמיים? לבני ישראל הם קרובים והם קרובים שלו. אז הוא מינה אותם למשרה זו. אז ישראל הם מנהיגים את השמיים. אבל עד כאן היה ארץ מונהגת על ידי השמיים, שמיים מנהיגים את הארץ. אם כן, אז גומרים הלל הגודל, אומרים לנוסן ארצון לנחלו, מדברים על עבר הירדן, ארץ צירם ואוי, צירם ואוי כאילו מחזק, כמו שם מחזדוי, וזה נגמר. ואומרים, אוי דו לכל השמיים, כאילו אוי לא מחזק, זה תואר נדיר, כל השמיים. זאת אומרת, עד כאן הנהגת שמיים, וכאן ואילך מתחילה הנהגה שארץ מנהיגה את השמיים, שישראל ניתן להם תורה, והתורה נוהגת בבחינת תיימי המצווה ופנימיוס, רק בארץ כנען, כשעוברים את הירדן. אז ממילא הלל הגודל מציל את המצב. מי שרוצה לשתות כוס חמישית, ואמרנו שאסור להדגיש את המקדש של ארץ ישראל, שזה כאילו שאנחנו אומרים שאנחנו נשיב גמול, ואנחנו נמנה לו מקדש, ונכבש אורץ לפני השם, התרופה היא לבודד את הנחלו מן המנוחו, לומר הלל הגודל, שכל כולו עוד היה על בחינת נחלו, בזה נגמר, שיחה ואויג, נגמר, נחלו, אז מזכירים את ארץ ישראל אך ורק בבחינת נחלו ולא מילה מבחינת מקדוש, זה מאפשר שאפשר לשתות גם כוס חמישית.